בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד היום על דברי חוכמה שאומר לנו רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זה נשמע כמו היפוך מילים, אבל זה לא ככה. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אם אנחנו מנתחים את הפתגם לפני שלומדים אותו, עשה רצונו כרצונך, ויש בטל, יש עשה ויש בטל. זה הבדל אחד. הבדל נוסף, בשכר שאתה מקבל, כדי שיעשה רצונך כרצונו, זה האופן הראשון. באופן השני, כדי שיעשה רצון אחרים מפני רצונך, יבטל רצון אחרים מפני רצונך. זה נשמע כמו טקטיקה להצלחה, זה נכון וזה לא נכון. כשאנחנו מדברים על המושג ביטול, אז אני חושב שהסתירה הכי גדולה לביטול זה שאתה עושה ביטול כדי להרוויח משהו. זה שיא האגו. אתה פשוט משתמש באיזושהי טקטיקה כדי להשיג משהו. זה לא אמת. אז אנחנו נצטרך גם להבין את שני הביטויים, כדי, נתינתם, תעשה כדי. זה נשמע כמו משהו שתעשה שישתלם לך. יש פה מהלך של מידה כנגד מידה. הפסקה הראשונה, עשה רצונו כרצונך, מדובר על רמה מסוימת של ביטול שהוא עדיין בתוך היגיון ושכל שלך, האדם. ואילו הפתגם השני, בטל רצונך מפני רצונו, מדובר על רמה גבוהה יותר של ביטול שהוא כבר למעלה מההיגיון והשכל, והשכל יהיה בהתאם. מה הפירוש? כשאני אומר לאדם, תעשה את הרצון שלך שיהיה בדומה לרצון של הקדוש ברוך הוא. אתה לא ביטלת שום דבר. אתה מחפש דברים מסוימים שהם מתאימים לך, ואתה עושה אותם בשביל רצון השם. רצה הקדוש ברוך הוא, יש מאמר חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויגדיל. יש המון המון מצוות שקשה מאוד לקרוא להם מצוות, כי הן לא קשות לעשייה. למשל, אדם קושר את הנעליים או את הסנדלים, לא משנה. כל פעולה של קשירה, לא משנה אם זה בסרוך או שזה באבזם או שזה בסקוץ', אז התורה אומרת את הנעל הימנית, את הרגל הימנית, תכניס קודם, כי ימין בתורה היא חשובה. ואת הקשירה תעשה לרגל השמאלית קודם, מפני שתפילין מניחים על יד שמאל. אז המושג קשירה בתורה קשור עם יד שמאל קודם. יש לזה עוד סודות, אבל זה גם אישה גם איש אותו דבר. כל אדם באשר הוא בסוף נועל את נעליו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אתה עושה את אותה פעולה, אם תעשה אותה עם כוונה, בגלל שכך אומרת התורה, אתה מקבל עליה שכר. נעילת נעליים. עם הרגל, כאשר האדם מתרגל, שהוא תמיד מכניס את הרגל הימנית קודם, ותמיד קושר את הרגל השמאלית קודם, הוא אפילו לא מרגיש שהוא עושה כאן משהו. זה לא כמו אפילו לברך לפני האכילה, זה בכל זאת מאמץ מסוים. לנעול נעליים בדרך שהיא על פי תורה זה הדבר הכי קל, ויש כאלה המון מצוות, ובעצם למה קראת לזה מצווה? זו השאלה. התשובה היא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז אני רוצה לתת לכם שכר, אם אתם תעשו אפילו פעולות פשוטות בהתאם למה שהתורה דורשת, בשבילי עשיתם דבר גדול. זה נקרא עשה רצונך כרצונו. מה הפירוש? אני לא דורש ממך שום ביטול מיוחד. תהיה מה שאתה. רק את אותו דבר שאתה עושה, אתה מסתפר. לדוגמה, אני אומר, רק את זה שנבין. צד ימין לפני צד שמאל. אתה מתלבש, תכניס את השרוול הימני לפני השרוול השמאלי. יש לזה הרבה סודות בקבלה, גם מה התועלת שזה נותן לאדם מבחינה רוחנית. אבל כולם מתלבשים בסוף. זה לא איזשהו דבר שאדם צריך בשבילו לעשות השקעה מיוחדת. ועל זה אני נותן לך שכר. אז האדם באמת יכול לקחת את זה. מה, נדרש ממך בסך הכל לכוון שאתה עושה את זה בגלל שכך אומרת היהדות, זה הכל. אתה עושה את זה בגלל שהתורה ככה אומרת, זה הכל. וזה מספיק לקדוש ברוך הוא, זה נקרא עשה רצונך כרצונו. רצונך להתלבש עכשיו, נכון? אז תעשה את זה כרצונו, כמו שהוא רוצה שתתלבש. אתה רוצה לנעול נעליים, תעשה את זה, תעשה את זה כמו שהוא רוצה. אתה לא משקיע דקה יותר זמן. שום דבר, אין פה שום מאמצים, זה לא עולה כסף. זה בא לידי ביטוי גם כשהוא נוטל ידיים, אז הוא נוטל ידיים ליד הימנית קודם. הוא מכבד אותה בכל דבר. כשהוא אוכז דבר מאכל בידו, הוא לוקח, הוא לוקח אותו ביד ימין, בשעת הברכה ביד ימין, בשעת האכילה איך שהוא רוצה, אבל בשעת הברכה ביד ימין. יש מין חשיבות כזאת לצד הימין של האדם בכלל. דרך אגב, זה בא לידי ביטוי מאוד גם בסגירה של הבגד העליון. בזה יש הבדל גם בין נשים לגברים. חולצה של נשים היא תמיד ימין על שמאל. ככה הם בטבעם, ולאושרם זה ככה. אצל הגברים החולצה היא שמאל על ימין, וזה לא הכי מוצלח מבחינה רוחנית. החליפה, הבגד העליון, המעיל, יש לו משמעות גם לגבר, שהוא יהיה תמיד ימין על שמאל ולא שמאל על ימין. עד כדי כך שכשהיו באים אנשים שהיה להם בעיות בפרנסה, אז הרבה היה אומר, אני רואה את המעיל שלך, הוא שמאל על ימין, תהפוך את זה ויהיה בסדר. הרבה פעמים זה ככה היה. זאת אומרת, יש לזה משמעות רוחנית. הימין היא חזקה והיא גוברת. גבורה זה לא אגו, זה צמצום. זה כמו צינור שאני לוחץ אותו. אני לוחץ אותו, אז יוצא מעט. אני סותם. זה צינור עם סתימה. זה גבורה. אז לפעמים יש דברים, המשכות חיוביות שיש על האדם, הן לא יורדות, מפני שיש, הוא מגביר את הגבורה על האדם. אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת. אנחנו טוענים, זאת אומרת, היהדות טוענת, ארץ ישראל היא ארץ הקודש. וחוץ לארץ היא ארץ העמים, באופן טבעי היא שייכת עם, לא עם קדושה מיוחדת. היה אדם שהוא אדם פשוט. מה זה פשוט? הוא לא מדבר בצדיק שיש לו רוח הקודש ועושה אותות ועושה מופתים. אדם פשוט. הוא אמר פעם לרבי שלו, אני חש שכשאני בארץ הקודש, אני יותר בקדושה, שאני בחוץ לארץ, אני יותר בטומאה. אז הרבי שלו שרצה לדעת באיזה רמה רוחנית הוא עומד, הוא שאל אותו, מה ההוכחה שלך לך? תן קבלות למה שאתה אומר. זאת אומרת, אני שם לב, כל פעם שאני בארץ ישראל, באופן טבעי, אני תמיד שם את רגל ימין על שמאל. כשאני רוצה כבר לשים רגל על רגל, תמיד ימין על שמאל. ותמיד יד ימין תופסת את יד שמאל ככה. תמיד שאני בחוץ לארץ, זה הפוך. אמר לו, זה נכון. אם אתה פשוט יש לך הרגשה עדינה, האנשים לא מבחינים בזה, אבל זה נכון. אתה צודק. יש משהו בזה. זה לא סתם דמיונות, מה שאתה אומר. אז התנועה של הקדושה היא תמיד הצד הימין. אני הבאתי את זה רק כדי להראות מה זה נקרא עשה רצונך כרצונו. עשה רצונך כרצונו פירושו שדברים סתמיים שאתה עושה, אתה יכול לעשות אותם באופן חיובי, באופן מעולה, באופן נעלה יותר. השלב השני זה עוד יותר קשה. זה בטל רצונך מפני רצונו. זה לא עשה רצונך כרצונו, שאתם בעצם נוהגים ביחד עם הרכב והולכים במסלול שלי ושל הקדוש ברוך הוא ביחד. כאילו אני לא מרגיש שאני עושה פה שום דבר. בטל רצונך מפני רצונו זה כבר רמה שאני לא רוצה לעשות משהו, או אני כן רוצה לעשות משהו, ואני מבטל את הרצון שלי ולא עושה, או כן עושה, תלוי לפי המצב, ביחס לקדוש ברוך הוא, וגם השכר, וזה לא הגיוני. זאת אומרת, בוא ניקח בצורה כנה, כשאדם רוצה משהו, והוא עושה הפוך ממה שהוא רוצה, הוא לא יכול להשתמש עם ההיגיון בשביל זה, אלא רק עם הכוח של הקבלת עול כדי לעשות את זה. כאילו, את עצמך תשים בצד, תעשה, אתה לא מבין, תראה אחר כך שזה טוב. כיוון שהוא היה צריך לשים את עצמו בצד, את עצמו, שאני אומר עצמו, אני אומר לשכל. בעיקר המונע המדבר אל האדם זה השכל. אני חושב, אני קיים. האני של האדם זה השכל שלו. אז הוא צריך לשים את עצמו על הצד. וכיוון שהוא שם את עצמו בצד, בטל רצונך, אז השכר בהתאם כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. זה שכר מסוג אחר לגמרי. אחרים, הכוונה פה, אני בפירוש הראשון, אני מדבר, יהודים שיש להם בחירה חופשית, וזה המכה הכי קשה שיש. הבחירה החופשית של יהודי, הדבר הכי בעייתי, הוא יכול לשבש מערכות, הוא יכול לעשות מה שבא לו, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. ואף על פי כן, אם אתה מבטל את הרצון שלך בשביל הרצון האלוקי, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, אני אכפוף אותו ואת הרצון שלו בשביל הרצון שלך. אבל זה בתנאי שאתה ביטלת. אני אתן לזה המחשה ציורית, ציפורית, זה יהיה מובן. היה אחד מהגדולים הגדולים הגדולים של של גאוני ליטא, התלמיד של הגאון מווילנה, קראו אותו רבי חיים מוולוז'ין, הוא יסד ישיבה בוולוז'ין, זו ישיבה שעשתה תלמידים ותלמידי תלמידים מאוד מאוד מפורסם. בין התלמידים שלו היה לו תלמיד, מה שנקרא בשביל הראש ישיבה, זה האהוב נפשו, היה גאון גדול. השם שלו היה אילן. הלל ולעיל ומלרע, הלל או הלל. הלל הזה היה באמת מוצלח, והרב מאוד רצה אותו כחתן. הרב היה בעיה קטנה. הבת שלו הייתה עם ליקוי מסוים בשמיעה. וזה היה אמור להפריע להביא לידי גמר בחור מוצלח עם איזשהו מור. אבל הוא הציע את השידור. בימים ההם, הילדים לא היו המן דאמרים הראשונים בשידור, הם היו האחרונים. כלומר, קודם כל היה דו שיח בין ההורים. ואם ההורים זה היה נראה להם, אז הם מפגישים את הזוג. אז הוא זימן את ההורים של הבחור, והאימא הגיעה. והיא באה לראות את המיועדת להיות קלטה, והיא לא מצאה חן בעיניה בכלל. העיקר הבעיה הייתה השמיעה, לא מצאה חן בעיניה, והיא לא הסכימה לשידור, והיא אמרה את זה במילים ברורות. עכשיו, כשהיא יצאה מהעיר, נסעו אז בסוסים ועגלות, אז רק היא יצאה מהעיר, הסוס התפגר. אז היא יצאה לחזור. יצאה עוד פעם, היצול של העגלה נשבע. אז היא הבינה שהוא עושה כל מיני משחקים כדי להחזיר אותה חזרה. אז היא הגיעה אליו הביתה, היא הייתה מה שנקרא דעתנית. היא הגיעה אליו הביתה, דווקא אמרה, תשמע, אם אתה חושב שאתה תצליח לאלץ אותי לשידוך הזה עם כל מיני שטיקס, כמו שאומרים, כל מיני טריקים, זה לא יעלה בידך. אז הוא אמר לה שאין שום בעיה, אני בסדר גמור. והיא נסעה. עברו כמה חודשים, והוא מביא יום אחד ככה מיני מזונות ומיני תרגמה לישיבה, ובקבוק לחיים, והוא אומר לבחורים שמגיע לו מזל טוב. אומר, הבת שלי אסתר הסתדחה עם אילה. אז הבחורים לא שמעו מזה כלום, גם אילה לא שמע, הוא היה בישיבה. אז טלפונים לא היה. היה להם ידידות איתו, אז הם שאלו אותו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אשתי נמצאת עכשיו מחוץ לעיר כמה שבועות, היא נסעה לצורך עניין, ואני מרגיש שהיא סגרה שידור. אמרו לו, זהו, על זה אתה אומר לחיים? אמרו, תראו, תבדקו, תרשמו לכם, ברור לי. אחרי שבוע, שבוע וחצי, אשתו חזרה והיא אמרה שהיא הייתה בעיר ההיא, היא נפגשה במקרה עם האימא של הלל, והם שברו צלחת, הם סגרו את השידור. אז התלמידים באו לרב, אמרו, נו, ידענו שזה תלמיד חכם, גאון, גילוי, הכל. עכשיו אנחנו יודעים שאתה גם כן בעל רוח הקודש. אז הוא אמר להם, לא, אני אין לי שום רוח הקודש. אני אגיד לכם, כל העניין היה כזה. אני מאוד 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 רציתי את השידוך הזה. ולא ידעתי איך להוציא אותו לידי פועל. הרגשתי שהשידוך הזה זה השידוך האמיתי, אבל מצד שני, זה היה רצון שלי. אני רציתי את השידוך הזה. כשעשיתי חשבון נפש עם עצמי, הבנתי שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין שאתה רוצה. תוציא את עצמך מהתמונה. אתה רוצה, אתה מפריע למערכת. אז מה עשיתי? החלטתי, בסדר. אני מוותר על הרצון הזה, ועבדתי על עצמי במשך כמה חודשים, עד שכבר הרגשתי שלא אכפת לי שאילה לא יהיה החתן שלי, שבא שלי מחפש את שידוך אחר, וזהו. ברגע שהרגשתי בנפש שאני כבר לגמרי לא רוצה שאילה יהיה חתן שלי, ידעתי שמגיע לי מזל טוב. וברגע שניקיתי את עצמי לגמרי, אין שום ספק, לי לא היה שום ספק שהם התבטלו, ההורים שלו. וזה מה שהיה. אבל אתה היית צריך לנקות את עצמך מהתמונה באמת, וכנראה כנראה שזה עבודה, זאת אומרת, זה לא עניין של כמה רגעים, זה עניין של תחושת נפש אמיתית. שלב נוסף. עד עכשיו דיברנו על רצון של האחרים. עכשיו אנחנו נשים באחרים, נשים את הקדוש ברוך הוא בעצמו. הברטנור, אחד מהמפרשים של המשנה, אומר שהתנה דיבר כאן בלשון נקייה על הקדוש ברוך הוא, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים, זה לא הכוונה אחרים, רצון שלו בעצמו, של הקדוש ברוך הוא, הוא יבטל בשלך, כמו שאומרת הגמרא, שהצדיק הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אתה מבטל את עצמך, הקדוש ברוך הוא יבטל. מה ההיגיון בזה? ההיגיון הוא ככה. הטבע, העולם הזה, הוא מושתת על יסודות מסוימים. והרצון של הבורא, מה שנקרא הרצון הקונבנציונלי שלו, הוא בהתאם לאותם יסודות. ברגע שאתה עושה את רצונך, אז אתה, מה שאומרים, מתחבר למערכת עם הדיסק שמתאים לה. כי היא עושה את מה שכדאי לי, וגם אתה עושה מה שכדאי לך, אז אתם חברים טובים. ברגע שאתה לא עושה את הרצון שלך, וזה לא נורמלי, כי בעולם הזה כל יצור עושה רק מה שבא לו, זאת אומרת מה שטוב לו, אז אתה בעצם עולה טפח מהקרקע, עולה, אתה עולה, אז אתה מסוגל ליצור רצון חדש. כיוון שאתה מסוגל ליצור חדש, גם מה שרצה הבורא וגזר, הוא גזר את זה רק בהתאם לנסיבות של הקוסמוס הזה. אבל כשאתה עלית מעל הקוסמוס, אז אתה יכול לסדר דברים אחרים. ואז אתה גוזר והקדוש ברוך הוא מתאים. זה עוד אני ארחיב בהמשך, אבל ברעיון אנחנו רק צריכים להבין למה התנה בחר להגיד שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. למה רצון אחרים? הקדוש ברוך הוא עשית אותו אחר. אז יש לזה כמה תשובות. אחת התשובות שעליה אני אתייחס עכשיו, זה מפני שבשעה שאתה ביטלת את רצונך, מתגלה שהרצון הפנימי של בורא העולם היה שאתה תבטל את הרצון שלו. כלומר ככה. תבטל את הרצון שלך, ואז יהיה לך כוח לבטל את הרצון שלו. זאת אומרת, יש פה משהו בבריאה שהבורא לפעמים מתכנן דברים בכתחילה, כמו אדם שיוצר מבוך לתינוק. הוא רוצה לראות מה התינוק יעשה כשהוא זוחל, כשהוא מגיע לכאן. נו, עכשיו הוא ידע להזיז אותו ולהתקדם הלאה, או שהוא ייצר ויתחיל לבכות. בורא עולם תכנן דברים מסוימים לכתחילה. שפה יהיה מחסום. בוא נראה איך אתה מתקדם. עכשיו, כדי שאתה תתקדם, אתה צריך לתקן את עצמך, דהיינו לבטל את עצמך, ביטלת את עצמך, יהיה לך כוח לתת סתירה למחסום הזה ולהתקדם הלאה. וזה חלק מהמערכה. אז לכן, כשאתה רואה מחסום, לא תמיד המחסום הזה אומר שכך הוא צריך להישאר. מה שאני אומר עכשיו זה חידוש מאוד מאוד גדול, מכיוון בפשטות, הייתי מסתכל על העולם. רגע, זה רצון השם, עכשיו אני רואה שאני הולך, 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 נתקעתי. יש פה קיר. מי עשה את הקיר הזה? זאת אומרת, מי אפשר שיהיה פה קיר? אלוקים. אז אם ככה, כנראה שהוא רוצה שיהיה פה קיר. אז אני נעצר. למה כאן אני נכנע לרצון השם? באה התורה ואומרת, לא, לא תמיד זה ככה. יכול מאוד להיות שהקיר הזה דורש ממך איזושהי עבודה עצמית של ביטול האגו שלך, ואז תוכל לתת לו פליק ולהתקדם הלאה. וזה הרצון של השם. הרצון האמיתי של השם שהמחסום הזה יתבטל. האמת היא שזה ויכוח עדין מאוד בין גדולים. היה אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, קראו לו רבי נחמן מאורדנקה. היה לו מין שיטה כזאת בעבודת השם. אני לא מבקש על שום דבר, אני לא מתפלל על שום דבר. מה שעובר עליי זה הכל טוב, ככה רצון השם. היה איזשהו מצב שבעיר שלו הייתה איזו גזירה קשה וזה, והוא היה ניחוח, באו אליו ביקשו שיתפלל, תסת, לבטל. לא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה מה שיהיה, זהו. עכשיו, האנשים ראו שאין איתו מה שנקרא, אי אפשר לעשות איתו עסק, אז הם הלכו לבעל שם טוב, והבעל שם טוב עשה מה שעשה, והגזרה התבטלה. ואז הבעל שם טוב שאל אותם, למה לא הלכתם אליו? אז הם אמרו לו את האידיאולוגיה שלו. הוא מאוד כעס עליו. אמר לו, מזל שאתה לא חיית בזמן של אסתר המלכה ומרדכי היהודי בגזרת המן. אם אתה היית חי אז, אתה היית אומר מה שצריך להיות, לא היית עושה שום השתדלות לכלום, עם ישראל לא יודע איפה היה. ככה הבעל שם טוב אמר לו בהקפדה. בביאורים של הרבי על פרקי אבות, על המשנה הזאת, הוא מתייחס בדיוק לבעיה הזאת. הוא טוען שיש דברים, יהודי רואה למשל קשיים, גם גלותיים אצלו בחיים האישיים שלו, וזה גם הגלות הכללית של כולם. אז הוא יגיד שזה רצון השם. אז הרבי אומר לו, לא, ברגע שאתה עושה בטל רצונך מפני רצונו, אתה יוצר אצל אלוקים רצון חדש. אין לך מה לפחד מהקיר הזה שעומד כאן. אתה רואה את הקיר, ונראה לך שהקיר הוא ממש מיוסד, ממש רציני, הבעיה היא ממש מהותית. הסימן שכך הקדוש ברוך הוא רוצה. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתזיז את הקיר. אבל איך מי נתן לך סמכות? הוא נתן לך סמכות לבטל את עצמך ואז לקבל כוח לעשות רצונות חדשים. אצל הבורא בעצמו. יש לאדם יתרונות לא רגילים, זאת אומרת, מעלות לא רגילות. אז תשתמש בהן. ואנחנו רואים שהכל תלוי באמונה. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, שברגע שהאדם מאמין שיש לו את היכולת לשנות כאן, אז הוא משנה. אם הוא לא מאמין שיש לו יכולת לשנות, אז הוא לא משנה. אז הוא נשאר כך. זה הכל בהתאם לאמונה שלו בעניין. נקודה נוספת. בטל רצונך מפני רצונו, הרצון שלך זה הרצון הראשוני, מה שנקרא המחשבה הראשונה היהולית של האדם. מה זה רצונו? רצונו זה המחשבה השנייה. מה הכוונה? במילים של מוסר זה הנפש האלוקית והנפש הבאמית. הנפש הבאמית זה המחשבה הראשונה שלנו. הכדאיות שלנו. הנפש האלוקית זה מה צריך. לא מה טוב לי, אלא מה צריך לתועלת. בטל רצונך לפני רצונו. זה שתפסיק לעשות את מה שטוב לך ותתחיל לעשות את מה שצריך. מה שצריך זה לאו דווקא טוב לך, מה שצריך זה לאו דווקא עם מחשבה על עצמך. זה יכול להיות מחשבה על העולם, זה יכול להיות מחשבה, זה יכול להיות עניין שאפילו אולי הוא לרעתך. תחשוב על העניין. צון האלוקי זה שכולנו, כל אחד ואחת, יהיה איזשהו צינור של השפעה של טוב. כל אחד ואחת. בעולם. והאמת היא שלצורך ההשפעה הזאת כצינור עוברים אל האדם כל הטוב והחסד והחיובי שיש לו בחיים. כל הדברים שהאדם מקבל כל המעלות, הכישרונות, היתרונות, כל מה שיש לו זה בשביל שהוא יזרים את זה הלאה. אז זהו, האמת היא שהאדם מצווה לדאוג של המשפחה שלו יהיה טוב. ברגע שהוא דואג לעצמו, זה שלב אחד. משפחתו, ואחר כך סביבתו וכו' וכו'. זה חיובי. השאלה היא כוונה הכללית, התועלת של כל המשפחה וכל הכוח הזה שאותו אני צובר, הכוח הכלכלי והכוח המוסרי, לצורך מה? לצורך עשיית טוב בעולם, עזרה לזולת, בכל רמה שהיא. אף אחד לא אמר שלך לא יהיה טוב, לא. אתה תהנה מהטוב הזה גם כן, אבל שיש לך איזשהו פונקציה, איזשהו אינטרס לתועלת ובניית העולם. גם זה שאני משקיע במשפחה וגם זה שאני משקיע, כל זה לאיזושהי תועלת, אידיאל שהוא למעלה מאשר ההנאה שלי ושלה ושלו וזהו. משהו יותר 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 אידיאלי, יותר יותר רוחני, יותר נפשי, משהו לתועלת הכלל. אז הבורא אומר ככה, אם אתה עושה לתועלת הכלל, אז אתה יוצר ובונה את העולם, וזה טוב, אז אתה צינור של בנייה. אז אני משקיע בך, משקיע בך רצונות, משקיע בך אמונות, הרצון נותן לך רצונות, הרצון זה אותיות של צינור, אם אתה צינור חיובי לדברים טובים, אז אני מעביר דרכך דברים טובים יותר ויותר 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 בלי סוף. אבל אם אתה הופך להיות מין משולש כזה של אני ואני ואני ומשפחתי, וזה חוזר על עצמו, זה לא יוצא החוצה, אז פה השפע, כמו שאומרים, הצינור חמצן של אותו חולה, כאילו לוחצים עליו, הוא מרגיש שהוא לא יכול לנשום. למה? מפני שהוא לא באופן של השפעה. בטל רצונך מפני רצונך, רצונו, בטל את צינורך, רצונך, צינורך האישי, שרק לי, רק לתועלתי, מפני רצונו, מפני הצינור של הבורא, שמה האינטרס של הבורא? הוא ברא אותך, נכון, אבל הוא ברא אותך כפונקציה בעולם. הוא לא ברא אותך רק כדי שאתה תשב בגן עדן של ערבים ותהנה מהחיים. אז לא בשביל זה הוא ברא את האדם. הוא ברא את האדם לאיזושהי תועלת, לאיזושהי תכליתיות. אז אם אתה ממלא את הפונקציה הזאת, כי אתה ביטלת את הצינור הטבעי שלך, הצינור הטבעי שלך זה הצינור של הנפש הבאמית. הנפש הבאמית בשורשה היא יונקת מתוהו. תוהו זה הפירוש הוא אני וזהו. אני וגמר. זה הסמל של התוהו. אני תועלתי וזהו. זה הנפש הבאמית. אם ביטלת את הרצון שלך, ביטלת את התוהו שלך מפני רצונו, מפני התיקון שלו, אז הקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים מפני רצונך. מי זה האחרים לפי המשמעות הזאת, לפי הפירוש של זה? מאיזה נקודת מוצא אתה הגעת לתפקיד? אם נקודת המוצא הייתה שאתה רוצה להיות, לממש את הכישרונות שלך, ואתה חושב שיש לך יכולות רפואיות, ואתה רוצה לעלות באיזושהי קריירה, אז באיזשהו שלב, כאשר אתה רואה שזה לא כזה קריירה, כנראה שהם צודקים, כנראה שהם מרגישים שפה חונקים אותם ברמה מזו או אחרת, זו עובדה שאנחנו הולכים ויורדים ברמת הסטודנטים שמעוניינים להשקיע ברפואה פה במדינה. זו עובדה. הטובים יוצאים לחוץ. זו עובדה. אנחנו לא מתווכח על זה. אבל אחרי הכל, אחרי הכל, אם נקודת המוצא שלך הייתה להיות אדם שמסייע לאנשים, אז אולי היית חושב פעמיים, או הגוף שמנהל אותך היה חושב פעמיים, לא משנה. שוב, אני לא שופט, כי אני לא מכיר את הנתונים שבהם הם עומדים, אז אני לא יכול לדעת על איזה רמה, אולי הם נמצאים בפיקוח נפש, אני לא יודע. אבל ברמה העקרונית זה מאוד היה משמעותי לחנך בתודעה של האדם, בכל מקום שהוא לא נמצא, שישתדל לעשות מעבר למה ש בארצות הברית יש מה שנקרא food stamps, יש איזשהו חלוקת מזון חינם בצורה יוצאת דופן, מחלקים כסף שהוא רק בשביל מזון, תלושי מזון כאלה, זה כמו כסף, אבל זה לא דולר, זה אפשר. הרעיון הזה כולו נולד כתוצאה מרעיון של הרבי. איך זה התחיל? מאוד מוזר, זה התגלה רק עכשיו. כן, נכון, לא, אבל אני מדבר על תלושי מזון. הסיפור היה, אתה מכיר את הסיפור? כן, הסיפור היה זה שהייתה אישה מאוד מאוד פעילה ממה שנקרא מהבלאקס, מהשחורים, שהיה לה מאוד מאוד שאיפות לגדול ולהגיע לצמרת של הממשל ולשנות שם דברים. והיא נלחמה הרבה עד שהגיעה לסנאטור של ניו יורק, הגיעה, ובסוף נתנו לה להיות, אני חושב, משהו של חקלאות בניו יורק. זאת אומרת, היא ראתה בזה, כמו שאומרים, שהופכים עליה את הכוס, ככה, בפרצות. היא עברה בדולרים אצל הרבי. ואז הרבי מיוזמתו פנה אליה, אומר, אני שמעתי שאת מאוד מאוד בארגונים של לא לעשות אפליות וזה וזה וזה, ושנבחרת עכשיו לזה וזה וזה. יש לי בשבילך רעיון. יש המון המון מפעלי מזון בכל המדינה, שיש להם המון המון שאריות ועודפים. אני חושב שבתור שרת חקלאות, אני מדבר כעת על היבול של העגבניות והמלפפונים הזה, ברגע שאת תתני קריאה שננסה להקים איזשהו משרד כזה שאוסף את כל מה שהם זורקים לפח, שהיא תתת עודפים, ולחלק אותם לנצרכים, זה היה דבר מאוד מאוד, אני חושב שזה היה מאוד מצליח. והיא קנתה את הרעיון, ומזה נולד כל התעשייה הזו של המזון וזה, והיא הפכה להיות, והתעסוקה הייתה מלאה, והיא עלתה מדרגה לדרגה, ואז היא פעם אחת סיפרה שהיא הייתה בייאוש, ומי ששאלה אותה עלה. ושחושבים על הסיפור הזה, כאילו, בגדול, מי נהנה מהזה? זה השכבה האוכלוסייה הענייה, השכבה הנמוכה של הציבור, זה באמת אוכלוסייה כזאת של אנשים מהמקור שלה, ועוד כל מיני אוכלוסיות של פרוטוקנים וכל מיני כאלה, מאוד 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 פשוטים. היהודים לא נמצאים בשכבת העוני הזו, והרבי גם לא בא כדי לעזור להם, לעזור לאנשים שרעבים. אני חושב שזה לא איזשהו צד, אני לא מסתכל על זה רוח הקודש, זה לא רוח הקודש, זה פשוט שאתה נמצא באיזשהו, אתה עושה חשבון פשוט, האישה הזאת כבר הגיעה אליי, ואני כבר קראתי בעיתון באיזה תפקיד נתנו לה, ואני כבר יודע שזה, למה אני לא אנסה לעשות איזשהו שידוך פה מוצלח? האמת היא שכולנו יכולים לעשות הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים, והעולם היה נראה אחרת בכלל. אני אומר את זה בכל המגזרים, בכל המגזרים הדברים האלה נצרכים, והיסוד של הדבר הזה זה כאשר האדם מכיר בפחיתות עצמו. אם הוא לא מכיר בפחיתות עצמו, אז אני פה מאוד מאוד חזק, שאני מאוד מאוד חזק, לא שייך שתראה עוד מישהו. אז מי הוא רצון האחרים שאותו אתה תבטל? בטל רצונך מפני רצונו, תתחיל להיות צינור, להשפיע דברים חיוביים לכולם, כדי שיבטל רצון אחרים. מי זה האחרים הזה? אז כתוב שהאחרים זה בחינה של הקליפות והסיטרה אחרא, שהם רוצים רק הב, רק לעצמי, הכל לעצמי. כדי שיבטל את הרצון שלהם, ככל שאתה תהיה יותר לתועלת האנשים האחרים, אז הקדוש ברוך הוא יבטל את אלה שהם רק תביא, 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 תביא לעצמי. הלשון של המשנה זה יבטל רצון אחרים. לא יבטל אותם, יבטל את הרצון שלהם. הרצון הוא להיות צינור. שהצינור שלהם להיות הב, יפסיק להיות רק אב, אלא תן. דוגמה לאדם שביטל את הרצון שלו בצורה יוצאת דופן, והתוצאה של מה שהוא ביטל הייתה ממש יוצאת דופן, זה יוסף הצדיק. יוסף, בנו של יעקב, האחים זורקים אותו לבור, הוא נמכר לעבד, עושה מה שעושה, זורקים אותו למאסר, ובסוף הוא יוצא מהמאסר למלוך על ארץ מצרים, שהייתה אז המעצמה, ודרך ארץ מצרים על כל העולם כולו. זה דבר שאין לו אח ורע. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים בהיסטוריה להביא דוגמה אחת נוספת לאדם שמהבור, מה שזה היה נקרא, בית המאסר הכי נמוך, יצא לשלוט על כל העולם. זה לא היה. אבל עוד דבר, יש נקודה אחת של הבדל שאתה צריך לקחת בחשבון. אחשוורוש תפס את המלוכה בזמן שהיא הייתה בנפילה. אז נכון, הוא היה עבד, היה סייס, היה פשוט, אבל כמו שאומרים, בזמן של מבוכה, אתה תפסת את ההגה, אז נשארת כמו שאומרים מלך. זה יכול להיות לגיטימי. אבל בזמן שיש מלך, והמלוכה נשארה חזקה, ואתה מהבור, תופס את מקום המלך, איפה נשמע כדבר הזה? מאוד, מאוד לא נתפס. אז איפה העניין? העניין נעשה על ידי מה? על ידי זה שיוסף ביטל את הטבע. אנחנו לא יכולים להבין מה זה נקרא גבר בסיר רתיחת הדמים שלו לבד, והאשת אדונו מפתה אותו, ומי שקורא את המדרש, מספיק רק לקרוא את המדרש, מה היא עשתה, כדי שיהיה לך מחשבות זרות בראש. רק כדי לקרוא, מה היא השתדלה בשביל לפתות אותו? והוא עצר את עצמו. וכתוב במדרש שזה מה שהביא לו את ה... לא משנה, יש עליות, יש ירידות, אבל זה היה על זה. זאת אומרת, השכר היה על זה. למה? מכיוון שברגע שהאדם ביטל את עצמו מאוד, הוא מוכיח לקדוש ברוך הוא, אני ראוי למלוך. אם אתה מסוגל את עצמך לבטל הרבה, אז אתה תהיה מסוגל גם כן להשפיע על אחרים טוב, ולא לראות רק את עצמך. הוא עלה לארץ על רקע הפרעות של חומייני וכל אלה. זה היה לו מאוד זר, משום שעל השולחן למשל היה נקניק עם חמאה. הוא לא היה רגיל בבית לאכול נקניק עם חמאה. והוא עמד, הוא נלחם, הוא נלחם, הוא נלחם, הוא נלחם, הוא נלחם. בסוף, כשהיה לו יום הולדת, נתנו לו יום חופשי, ומאז שהוא עלה לארץ, הוא לא היה בשום מקום קדוש, לא פה, לא שם. היה איזה אחד, אמר לו, אני נוסע לתל אביב. נסע איתו באוטו, שואל אותו באוטו, תגיד, תל אביב שלך היא קרובה לירושלים? הוא קורא כל כך תמים. הוא אומר, תראה, זה 40 דקות. אמר, מה נוגע? הוא שואל אותו, מה אכפת לך מירושלים? טוב. הוא קפץ מהאוטו, ברח, הגיע לכותל, זה היה בדיוק ליל תשעה באב. בסוף הוא עזב את הקיבוץ. הוא ואחותו. אחר כך הוא נפגש שוב עם החברים שהיו לו בקיבוץ, אז הם סיפרו לו שהיה דו שיח בין המדריכה לבין הילדים. המדריכה טענה שהם כולם רצו לדעת האם מה שעשה מנחם זה דבר נכון? המדריכה אמרה שזה דבר לא נכון. נכון, יש לו את העקרונות של הדעת שלו, היה צריך להישאר פה ולהילחם. והילדים לא קנו את הקלישה הזאת, כי הם אמרו, מה אתה רוצה, שאחד יילחם נגד קיבוץ שלם? זה בלתי אפשרי, נער אחד שיילחם כל החיים נגד הקיבוץ. אז אני אומר, כמה הוא יכל להילחם? כמה אפשר? עשה כל מה שיכול. ולא מה, פרט מאוד חשוב, כדי שאנחנו נגיע, נצליח, מה שנקרא לבטל רצון אחרים, יש לנו כמה תנאים. התנאי הראשון זה שהביטול יהיה מוחלט, ביטול אמיתי. וביטול אמיתי זה לא ביטול כזה שהוא בשביל לקבל איזה שהם עוצמות כמו שהזכרתי קודם, אלא ביטול לגמרי. ברגע שהאדם מבטל את עצמו לגמרי, כתוב שיוסף, אחרי שהוא נפטר, לקחו את הארון שלו ממצרים והעבירו אותו לארץ קבור בשכם. אז עמדו, עם ישראל עמד בקריאת ים סוף והים נקרא. אומר המדרש בפני מה הוא נקרא, הוא ראה את ארונו של יוסף, הוא נקרא. ככה אומר המדרש. הים ראה את ארונו של יוסף, הוא נקרא. אנחנו יכולים להבין שכשיוסף עבד על הטבע שלו, עבד על האישיות שלו, עבד על היצרים שלו, עבד על כל כך חזק, אז היה לו את הזכות שהטבע יקרה בשבילו. הטבע של המים שהם יורדים במורד יקרה. נקודה נוספת שהיא חשובה. טבע שאין אדם שאין לו אויבים. זה יש לנו בשם הבעל שם טוב, שמה שלא יהיה, מה שלא תהיה, תמיד יהיה לך איזה אדם שיהיה ממש נגדך. וגם אם אתה לא מכיר אותו, אז הוא נמצא באיזה מדינה אחרת, אתה לא תכיר אותו. הוא תמיד, תמיד זה ככה צריך להיות, זה טבע בעולם. אם יש אישיות אחת, יש אישיות מנגדת לאישיות הזאת חזק מאוד. זה לא נעים, בפרט שהאישיות הזאת עובדת מולך, זה לא קל. בטל רצונך מפני רצונו, מפרשים, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, זה הולך על המקרים האלו. לנו, כל אחד כאדם פרטי, יש אויבים, ולנו כעם ישראל יש גם כן אויבים, שעומדים וחורשים מזימות איך לעשות דברים לא טובים. מה הדבר שעומד נגדם? יש דבר אחד, על פי היהדות. דבר אחד שעומד נגדם. נכון שלפעמים קורה שאנחנו מגלים את מה שהם מתכננים לעשות, ואנחנו מפרים את הצטם בצורה של כוח, אבל איך גילינו? וכהנה וכהנה יש סיכול של כל מיני מחשבות לא טובות שחושבים ורוצים לעשות, שמסתכלות לבד, כמו שהיה במלחמת המפרץ. 36 טילים נפלו פה, אבל כמה עשרות שנפלו בים. מי זה שדאג שהם יפלו בים? היה איזה כוחות רוחניים שדאגו לזה, כן? בזכות מה הכוחות הרוחניים האלו עובדים פה בעולם? בזכות שאדם מבטל את רצונו. אני, אתה, את, כל אחד שהוא מבטל את רצונו קצת, הוא יוצר בכספומט האלוקי, זה שנקרא אשראי, בדיוק. אשראי. כן, לא, התשובה היא שכנראה הם לא היו מספיק.
שמה?
הם הספיקו לכמה מאות, ולא ליותר, עד למדבר. אם היינו עוד יותר מתבטלים, זה היה קורה יותר. לא, למה? זה לא נגד התזה. אני טוען גם אותו דבר. קם לאורגך, שכם לאורגו. אבל לפעמים אתה אפילו לא יודע שהוא קם לאורגך. מה ייתן לך שתזכה ופתאום תבחין שהוא קם לאורגך ותקום לאורגו? ומה יקרה שהוא ימות עוד לפני שיספיק להפיק את זממו? מה היה זה? הבטל רצונך מפני רצונו. זה הכוח. הרבי השתמש בשיטה הזאת בזמן מלחמת ששת הימים. הוא דיבר הרבה על המבצע תפילין, של להניח תפילין, להניח תפילין, להניח תפילין. אז הניחו איזה חצי מיליון אנשים שלא הניחו בעבר, הניחו תפילין, וראו ניסים גדולים בשעת המלחמה. אחרי המלחמה שאלו את הרבי אם צריך להמשיך הלאה את ההשתדלות במבצע הזה. אז אמר בטח. שהוא רואה בשמיים שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים איך אומרים? באשראי, על סמך הנחות תפילין שעוד יעשו. אז לכן צריך להמשיך. ברעיון הוא כזה, אדם בטבעו, אדם שלא יתחנך להנחת תפילין. אז בשבילו הנחת תפילין זה בטל רצונך. מה? אני לא בא לי עכשיו להניח תפילין. אתה רוצה שאני אניח תפילין עכשיו? זה לא נעים. וברגע שהוא ביטל את הרצון שלו להנחת תפילין, אז הוא יצר אשראי שלנו נגד האויב. בכל שזה גדל, היה לנו יותר כוח. זה ההסתכלות הרוחנית של העניין. אבל פה יש איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו מדברים בצורת לחימה, נקודה שהיא חשובה. יש אדם שהוא אויב שלך נניח. ואתה מבטל אותו. יש אפשרות שאתה מבטל אותו, אבל הוא כל הזמן רוצה להמשיך הלאה לעשות רע, רק שעכשיו הוא נפל. איך יוצרים נשק כזה שגומר אותו? שלא... שיתבטל. שיתבטל, שיהפוך להיות אוהב. אנחנו יודעים שיש גם סיפורים כאלה. שהיה אחד שימש פעם בנגד, ופתאום הוא הפך לב. איך יוצרים, מבחינה רוחנית, איך בונים תשתית לאדם כזה? אם אתה מבטל את רצונך, אתה מגיעים לחייל שיושב על הטנק בצפון, ועכשיו חורף, ואתה אומר לו, בוא להניח תפילין. הוא רוצה, הוא מוכן, אבל הוא צריך עכשיו להוריד. אתה יודע מה הוא צריך להוריד? יש לו מיל אחד ועוד מיל ועוד עפודה ושלוש גופיות, את כל זה הוא צריך להוריד, להחלוץ את החולצה כדי להניח תפילין. זה מסירות נפש בקור הזה, לא נעים, זה לא זה. הוא עושה את זה. אם הוא עושה את זה, אוי, אז הוא יוצר באותו זמן, כדי שיבטל רצון אחרים, כן, הוא יוצר כאלה אחרים שמבטלים אותם, אבל אותם אחרים התבטלו, והתבטלו הפעם, אבל יהיה. ברגע שאתה עושה מה זה, זה הטענה הרוחנית. הרי אנחנו רואים את זה כעובדה. העובדה הזו שישנם מקרים, הם נדירים, אבל ישנם מקרים כאלה שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פתאום לקח איזה אחד כזה שהיה שם באי שם, והוא הפך להיות מרגל שלנו, לדוגמה. עבר אחרי זה 180 מעלות סיבוב, הוא לגמרי. זהו. יש דברים כאלה, יש גם מקרים הפוכים, אבל אני אומר, אבל יש, מאיפה זה נוצר? ברגע שאנחנו יותר נרגיל את עצמנו, זה, זאת אומרת, לא הצלחנו לעשות גם פנימי את העניין. רק חיץ. לכן הפסוק אומר, ויהפוך לך השם את הכללות לברכות. השם הפך לך, אבל בלעם הוא כילל. ועל פי קבלה אנחנו סבלנו הרבה מהברכות שלו. מה למעשה? למעשה, העצה היוצא היא ככה. ככל שאנחנו מגבירים עשה בעשייה פשוטה, אנחנו מגיעים לשלב השני שאנחנו מסוגלים גם לבטל. העשייה זה שאתה עושה דברים, מה שנקרא, על הדרך. אחרי שעשית הרבה דברים על הדרך, יש לך גם כוח, מקבל כוח נפשי, גם לבטל את הרצון. אבל זה נקרא בלשון הקבלה התקפיה. קפית את עצמך. אחר כך אתה מגיע לשלב הגבוה יותר וזה התהפך. את עצמך אתה הופך. זאת אומרת, אני כבר לא, אני לא, אני והקדוש ברוך הוא ואני מסכן תחת המגף שלו, אלא אני והוא זורמים ביחד מבחינת זה שאני בטלתי. ואז אנחנו מגיעים להתהפכה, התהפכה רוחנית, התהפכה גשמית, בכל השלבים, בכל התחומים, כמו שהזכרנו קודם. אני רוצה רק לסיים בנקודה אחת. החידוש שהיה הפתעה בשבילי, הפתעה לא פשוטה, זה בא לי לביטוי בסיפור מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב מספר על עצמו. אני עשיתי עליית נשמה, הוא הרבה פעמים היה עולה לעולם העליון, עשיתי עליית נשמה. וראיתי נשמה שעומדת על פתח גן עדן. אין המתינה. לא נכנסת, נשארת שם עומדת. שאלתי, אבל היה לסיפור הזה היה תקדים. הבעל שם טוב עמד וראה את המלאכים רצים, והוא ניסה לשאול אותם משהו, והם לא ענו לו. הוא שאל עוד אחד והם לא ענו לו. והוא חשב לעצמו איזה מין דרך ארץ יש בעולם העליון. זה היה באחד הפעמים הראשונות שהוא עלה, שהוא לא היה כל כך, איזה מין דרך ארץ יש פה, שהם לא מתייחסים, אין להם נימוסים. ואז הוא פגש את אותה נשמה וראה שהיא לא נכנסת לגן עדן, ושאל אותה, מה את עושה פה? היא אמרה לו, תראה, אני כבר הייתי בגיהנום וגמרתי את התיקון שלי, ואני צריכה להיכנס לגן עדן. אבל אי אפשר להיכנס לגן עדן עד שלא יהיה עלייה של רצון, מה שנקרא עת רצון. ועכשיו אין עת רצון. אומר, מאיפה את יודעת שאין? אומר, לא ראית את כל המלאכים רצים, ושאתה מנסה לדבר איתם, אי אפשר לדבר איתם, אין נימוס, אין זה. זה נקרא אין עת רצון. זה כמו אצלנו, אין לי חשק. אתה בא לבן אדם, נסה להניין אותו במשהו. תעשה לי טובה עכשיו, רד ממני. זה נקרא, אין לי עכשיו רצון, אין לי צינור אליך עכשיו. אין לי התחברות לעוד דבר, אני שקוע בעצמי. זה נקרא שאין להם מספיק חיות. החיות שלהם מספיקה בקושי לעצמם, ובטח לא להתייחסות לאדם אחר. הסברת פנים לאדם אחר מצריכה כוחות נפש נוספים, ואין להם את הכוחות נפש האלה עכשיו. אז הוא שואל אותה נשמה, איך עושים שיהיה רצון? אז היא אמרה לו, רק דבר אחד יכול לעשות את זה. רק האנשים פה למטה יכולים לעשות את זה? א', ב', על ידי מה? על ידי זה שהם מבטלים את רצונם. כל פעם שפה למטה מבטלים את הרצון, שם למעלה נעשה רצון. השפעה. כמו שאמרתי, אתה מוחק אויבים, זה במובן של אסור מרע. אתה עושה אותם לאוהבים, אבל זה במובן של תיקנת את הרע. אבל שמה, בעולם העליון, אתה יוצר רצון חדש, המשכה חדשה. ואז היא הוסיפה לו שזה בכלל לא רעיון יהודי, זה בכלל לא קשור ליהודים. כל אדם באשר הוא, כל איש, כל אישה, כל מין המדבר, כאשר הוא עושה ביטול לרצון שלו קצת, הוא משפיע השפעה טובה, מוריד המשכה טובה לכל העולמות כולם. וזה דבר חשוב, זאת אומרת, זה דבר מבחינת ללמד בני נוח, ללמד גויים, זה דבר מאוד מאוד נחוץ. העולם כולו, אמרה לו אותנו, שמה, כל העולם כולו עומד על הסוד הזה של בטל רצונך מפני רצונו. זה לא דבר שייך רק ליהודים, זה שייך לכל העולמות. ובכל, גם למעלה, גם למטה, יהודי, גוי, זה לא משנה. ברגע שמבטלים, ממשיכים עוד המשכה לעולם. ככל שאנחנו נהיה יותר אנשים שקופים את עצמנו בדבר זה או בדבר אחר, אנחנו מועילים תועלת לכלל. זה בא לידי ביטוי אצל חכמי ישראל בזמן החורבן, למשל, שמתענו במשך 40 שנה שלא יהיה חורבן. אנחנו לא מבינים, זאת אומרת, אנחנו לא בערב, אבל במשך 40 שנה, יום-יום תענית. מה הקשר בין התענית לבין זה שאתה דחית את החורבן? מה הקשר? התענית שלך זה מין ביטול רצון שלך. באכילה, התענית ביטלת את עצמך, ביטלת את הכוח של האויבים, מצד אחד. דבר שני, הורדת המשכות רוחניות לעולם. אומרת החסידות, שהתענית הזאת, הביטול הרצון הזה, הכי חזק שהוא קיים, זה לא במאיים היום. פעם זה היה במאיים. אנחנו היינו צריכים לתקן. אדם הראשון זה גוף, היו נשמות שנמצאות בתוך הגוף. יש נשמות שהיו בעיניים שלו, יש נשמות שהיו באף שלו, בפה שלו, יש נשמות שתלויות על הידיים שלו, יש נשמות עד למטה. כל דור ודור מאז החטא היה צריך לתקן חלק מהאדם הראשון. האדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לכלך את הגוף שלו בחטא, הוא בעצם לכלך את הנשמות שלנו כולם. איך מתקנים? מתקנים על ידי בירור של הטוב מהרע. היה תקופה בעם ישראל שמאוד מאוד דיברו על תעניות וסיגופים, וזה בגלל שבאותו הדור הם תקנו את הקיבה של האדם הראשון. אז זה בא אצלהם מדי ביטוי בתעניות וסיגופים. אנחנו לא צריכים לתקן את זה בזה. התיקון שלנו, זאת אומרת, הדבר הכי 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 קשה היום לתיקון, הוא תענית, במובן של ביטול הרצון, זה הפה. הפה יש לו הרבה הרבה עוצמות. הדיבור יש לו הרבה הרבה עוצמות. כאשר בן אדם מצליח, מה שנקרא, משים עצמו כאילם בשעת מריבה, הוא יודע לשתוק בזמן, או בשעה שהוא מרגיש מאוד מאוד משוחרר וטוב, אז הוא לא מדבר רע על אחרים, ולא צוחק ועושה עיתול וליצנות על אחרים, הוא בעצם כובש עכשיו משהו שהיה נעים לו לעשות. הכבישה הזאת היא מאוד מאוד קשה. זה כמו בעבר, שתגיד לבן אדם, רעב, תרים את זה, ואל תאכל. עוד פעם, ואל תאכל. זה קשה. אז התנועה הזאת בדיבור אצלנו היום היא זו שעומדת על התקן הזה. אם האדם מבטל את רצונו מפני הרצון הקדוש ברוך הוא, אז באמת הוא משפיע על העולמות כולם. זה עבודה רוחנית. וכמו שאמרתי קודם, העבודה הזאת לא עולה כסף. וזה לא, היא לא קשה. לא אכתור שהיא לא קשה. היא לא כמו שאני אומר לבן אדם, תשמור שבת. תשמור שבת, זה מצריך ידע וזה מצריך כמה וכמה דברים. להניח תפילין, זה מצריך גם לקנות תפילין וגם תעשה זה. כל, יש דברים כאלה שהאדם יכול לעשות אותם על הדרך. וזה אחד הדברים שהוא יכול לעשות על הדרך, זה לשמור את הלשון שלו כמו שצריך, לשמור את הפה שלו כמו שצריך. לא רק לא צריך להגיד, אני אומר את זה לכם, לא רק מכללות, לא. כללות יש להם משמעות קשה. לא רק בגלל הפה יש משמעות קשה. לא רק בגלל, מדובר אפילו בדברים נכונים. אבל הם עלולים לבייש מישהו, הם עלולים לגרום עוגמת נפש למישהו, הם עלולים ליצור אווירה לא נעימה במקום, וזה מספיק. זה מספיק כדי שאתה תימנע מזה. הדבר הכי זול אצלך צריך להיות לסתום את הפה. סליחה על הביטוי, אבל זה צריך להיות הכי הכי כסף יוצא. מחשבה, דיבור ומעשה, בכל אחד מהבחינות הללו יש מחשבה, דיבור ומעשה. יש מחשבה שבמחשבה, יש דיבור שבמחשבה, יש מעשה שבמחשבה. וככה בדיבור וככה במעשה. השלב הכי נקי של האדם זה שהוא תיקן גם את רובד המחשבה שלו. בוודאי את המעשה, בוודאי אין מה לדבר. הדיבור יכול להיות מחשבה, דיבור ומעשה בדיבור. אני יכול לדבר דיבורים כאלה שככה אני חושב. אני יכול לדבר דיבורים שהם לא שייכים למחשבה. אתה יודע, יש אנשים שמדברים רק כך הם חשבו מה שהם דיברו. זה גם כן יכול להיות, זה גם מבחין. זה קורה אצל כל אחד, אבל גם את הבחינה הזאת צריך לתקן. ויש בחינה של דיבור בחלק המעשי שלו. אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, אני אוהב אותך גם אחר כך. אבל אני כל הזמן מבטל. איך אני ארוג אותך פעם. סתם, אני אומר את זה בחיבה, כן? מרוב חיבה, אני אומר את זה. או משהו עדין יותר. אבל זה מבחינה המעשית של הדיבור, או יש נקי יותר, האמא אומרת לי, אני אוכל אותך. כן? זה ממש... זה, אבל מבחינת המעשה של הדיבור, המילולי, לכת תיבש, אני אוכל אותך? נשים רחמניות בישלו ילדיהם. זה חלילה, זה דבר... הביטוי הוא לא נקי, הוא לא ביטוי מושלם. אז גם זה, הפה יהיה נקי לחלוטין. גם מבחינת המחשבה, גם מבחינת המחשבה. אחר כך ברובד המחשבה גם כן. וזה עבודה, עבודה. עבודה לכל החיים. אבל העבודה הזאת, היא, כמו שאומרים, היא יוצרת זכויות, מה שנקרא, אם האדם אוהב את העם שלו, אוהב את הארץ שלו, אוהב את המשפחה שלו, אוהב את עצמו. בסופו של דבר זה את עצמו, רק שלא יעשה את זה בשביל עצמו. יעשה את זה בשביל הזולת. אם עושה את זה בשביל עצמו, אז הוא מאבד את כל העניין. זה חתיכת אגו הכי גדולה שיכולה להיות. אז זהו, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנצליח לעשות את, קודם כל את רצונו. נבטל את רצונך כרצונו. ואז, אחרי שאנחנו, כדי שיעשה רצונך כרצונו, מה פירוש? בשלב הראשון אנחנו עושים דברים על הדרך. בשלב השני, זה כבר לא דברים על הדרך, אנחנו כבר עושים איזשהו רצון, אבל זה עדיין לא במובן של ביטול מוחלט. השלב המתקדם יותר, שנוכל גם כן לבטל, השלב הכי מתקדם. מה ששווה עבד שעושה משהו בשמחה, לא שווים 100 עבדים שעושים בכדרות. זה, 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 כשאחד עושה את העבודה, כשאחד עובד את השם, אחד עושה דבר, הוא עושה אותו עם חיות וראה, הנאמנות שלו, זה נקרא עבד נאמן. יש עבד פשוט, ככה בלשון הקבלה, עבד פשוט, יש עבד נאמן. על משה רבנו כתוב, כי עבד נאמן קראת לו, כי הוא עושה את הדברים בשמחה. זה היה בשלב המתקדם של משה. אל תחשבו לרגע שהעבודה הזו היא קלה, היא לא קלה כלל או כלל. משה רבינו בהתחלה שהשם התגלה אליו בסנה, אז השם רצה להתגלה אליו. משה רבינו הסתיר את פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. זה היה לשון הפסוק. אחר כך, אחרי שנים, הוא בא לקדוש ברוך הוא בבקשה, הראני נא את כבודיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רציתי, זה לשון המדרש, כשאני רציתי אתה לא רצית, כשאתה רוצה אני לא רוצה. וזה לא מובן... מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא אומר, לא יראני האדם וחי, אז זה בלתי אפשרי. אז איך זה שקודם הוא כן רצה להראות לו? ובכלל, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שאסור להתנקם. אז אם לנו אסור להתנקם, אז גם לא אסור. אז למה הוא אומר למשה רבנו, כשאני רציתי, אתה לא רציתי. זה נשמע כזה כמו... אז המפרשים אומרים שזה הסיפור היה אחרת לגמרי. באמת האדם לא יכול לראות את האלוקים. באמת. ועוד דבר, שבאמת האדם באמת לא יכול לשנות את רצון השם. אי אפשר לשנות, זה השם רוצה, זהו, מה, מי אתה שתתערב? אבל, הקדוש ברוך הוא קבע טבע, שאם אתה מבטל את רצונך, אז הוא מבטל את רצונו. זה מין עסקה, זה סדר, זה טבע בבריאה, טבע. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, כשאני רציתי, אתה לא רצית. לא התנצחו. אם היית רוצה, היית מבטל את רצונך, אז היום כשאתה היית רוצה, אני הייתי מבטל את רצוני. אז אם אומרים, אדם כמו משה רבינו, זה היה לו הקשה. זאת אומרת, בתחילת, אתה רואה, מתי היה לו קשה לבטל את עצמו מתחילת הדרך, עוד לפני שהוא היה משה רבינו עם כל הרקורד. אחר כך הוא גדל, הוא כבר כן יכול וכן רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. השתנה לו, כמו שאומרים, הרצון לא לראות, אבל הוא כן רוצה לראות. אז בתחילת הדרך העבודה היא לא קלה. אבל בהמשך, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, הוא מסייע לכל אחד להגיע, כן, מה שהוא יכול. שהשם יעזור, ונצליח.